בסימני הסדר, אחת המצוות המיוחדות שיש בליל הסדר, זה קרפס. קרפס זה איזה רמז, מסתכלים על פי הפשט, הוא תופס שתי סימנים, נכון? גם אורחץ וגם קרפס. אורחץ זה הכנה לקרפס. מה זה קרפס? לוקחים פחות מכזית קרפס, סלרי, תפוח אדמה, מלפפון, צנון, כל אחד לפי המנהג שלו, טובלים במי מלח או בחומץ, מברכים בורא פרי אדמה ואוכלים. מה זה המנהג הזה? מה זה? אז פשטו את הדברים, כמו שזה נשמע מדברי המשנה בפסחים, בפרק רבי פסחים, זה בא לרמז על סוג של הנהגת עשירות. זאת אומרת, אצל העשירים, היה נהוג אולי במידה מסוימת גם היום, שאוכלים מתאבנים. זאת אומרת, דברים שבאים לפתוח את התיאבון של הבן אדם. הוא צריך לפתוח את התיאבון, הוא לא ממש רעב. אני, אין לו בעיה, הוא רעב, הוא אוכל. אבל האדם עשיר עדיין לא ממש רעב, אז מה הוא עושה? הוא אוכל את המתאבן הזה, את משהו חמוץ כזה, ופותח לו את התיאבון, ואז הוא יכול לאכול יותר. אז בליל הסדר אנחנו מתנהגים כבני חורין, וכך גם הברבנל מסביר את השאלות של מה נשתנה, אנחנו מתנהגים כבני חורין, ושותים בהסיבה, ואוכלים את האבנים בתחילת הארוחה. כדי, הגמרא אומרת, כדי שישאלו התינוקות. כדי שישאלו התינוקות. זאת הסיבה שעושים את העניין הזה של קרפס, כדי שישאלו התינוקות. יש כאלה שמנסים להסביר את זה, וכך גם משמע מדברי תוספות, שכדי שישאלו התינוקות זה כדי שיהיה לכם מה לשאול. כן, יש סיפור נחמד שהיה איזה אבא הולך עם הבן שלו ברחוב, והבן שואל את האבא, אבא, תגיד, מה זה העמודים האלה? אומר לו, לא יודע. אמר לו, אבא, מה זה הדבר הזה? לא יודע. אמר, אבא, למה השמש זורחת בערב? לא יודע. אז אמר, אבא, מעצבן אותך שאני שואל שאלות? אמר, לא, בטח תשאל, אם לא תשאל, איך תדע? אז רגע, מה ישאל? ישאל. אתה צריך לעשות דברים מוזרים כדי שהילד ישאל. אז לוקחים תפוח אדמה או סלרי, טובלים אותו במלח בתחילת הסעודה, וזה יגרום לילד לשאול. כך משמע בתוספות, שהעניין הוא פשוט כדי שישאלו התינוקות. זה לשון הגמרא. הברבנל, כמו שהזכרנו, אומר כדי שישאלו התינוקות, זה כי יש פה סתירה של הנהגות שונות. מצד אחד יש פה הנהגה של עשירות, כמו שתי הדברים האלה שאנחנו עושים, את הטיבולים בליל הסדר. שהם הנהגת עשירות, ואת ההנהגה השנייה שיש לנו זה הנהגת הסבה, ומצד שני אוכלים רק לחם מצות, לחם מצות שהוא בעצם לחם עוני, לחם של עניים, לא, אין זמן לתפוח, אין כלום, רק אוכלים את הלפה השתנור וזהו. ומצד שני יש גם את העניין של אכילת מרור. זאת אומרת, שתי דברים שמסמלים עניות, שתי דברים שמסמלים עשירות, ואז הבן בא ושואל, לפי אברבנל, החתם סופר, הבן בא ושואל, רגע, מה הסתירה הזאת בין העניות והעשירות? אבל בכל מקרה, הדבר הזה של קרפס הוא קצת, כאילו, מה כל כך מיוחד בדבר הזה? עכשיו, מי שקצת יציץ בספרים הגדולים עם האותיות הקטנות, הוא יראה שכתוב שם דברים מאוד מאוד גדולים על קרפס. הארי הקדוש מרחיב בזה שזה נמשך המוחין, דברים מאוד גדולים. כאילו, הקרפס תופס חלק מרכזי בקדושה של ליל הסדר, באורות שנמשכים בליל הסדר. זה מה שנקרא מוחין דקטנות, והם לא נמשכים עד שמגיע הקרפס, למרות שהם כבר מתחילים לפני כן נכנס פר הגדלות, והקרפס נכנסים במוחין דקטנות. מה מיוחד כל כך בקרפס? מה הסיפור של הדבר הזה? דרך אגב, יש רמז יפה שנוגע להשנה, לתשפ"א, יש באתרת ישועה, ג'יקוב, במועדים עוד למדלד, הוא כותב קרפס, לוקחים קרפס וטובלים במי מלח. אומר, כתוב באריזה לשאר הכוונות, דרושבה ודרושות בית, ידרושות בית שקרפס עולה בגימטריה שין. שין הכוונה כאן לא לעוד שין שהיא 300, אלא שין כמו שכותבים אותה מלא, שזה שין יוד נון, 360. וזה קרפס, נכון? חף ופי זה 100, ריש וסמך, כן? 360. ונראה, אומר אתרת ישועה, דעל כן טובלים אותו במי מלח. למה? לוקחים את הקרפס, את השין, וטובלים אותו במי מלח. כי מי מלח עולה בגימטריה מגפה. מי מלח, כן? 50 ועוד 78, עולה בגימטריה מגפה. ובהצטרף, כמספר שין, ביחד שין עם המגפה, אם מכניסים את השין למגפה, עולה שם חטף חף. החטף חף זה שם שנראה לי שמי שמתפלל עם הסידורים מכיר את זה, גם סידורים ספרדים זה נמצא, הרבה פעמים בסידורים, כוונות פשוטות כאלה, החוטא חיים לכל חי, נכון? החוטא חיים לכל חי, חטף חף, והוא חותם, טוב, יש פה גרסאות, חותם חיים לכל חי, חוטא חיים לכל חי, ונתבטלה המגיפה ונמשך חיים. אז הוא כותב פה כוונה מיוחדת לטבילת הקרפס במי מלח, שקרפס זה שין, שין יונון, וגימטריה, כן? 360, וטובלים את זה במי מלח במגפה, וכשהקרפס נכנס למי מלח, השין למגפה, נהיה חותך, חותם חיים לכל חי, ונתבטלה המגפה ונמשך חיים. אז זה באמת כוונה מעניינת, שמובד בספר עטרת ישועה, מועדים עוד למדלד, ואקטואלית, השנה לפחות. השם יעזור שזה רק חיים לכל בני ישראל תמיד, גאולה וישועה. אבל בואו ניכנס באמת לעניין הזה של קרפס. מה זה הקרפס? יש, הירק בו משתמשים בסיפור הזה של הקרפס, זה ירק פשוט. ירק פשוט. ולכן הרעיון שבקרפס נכנסים בעומק של הקבלה, המוחין דקטנות מאוד מסתדר. ואם נלמד את הדברים בספרי חסידות, נראה באמת את קשר הדברים כמו שהוא מוסבר. מי שמתייחס לזה בין השאר זה התולדות יעקב יוסף, פרשת דברים עוד ב'. הוא מדבר שם על הפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, ושם מוזכר במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודלי זהב. אז הוא מעריך שם מפירושים שלו על הדברים האלה, הוא בא לבאר לענייננו, יש גמרה בכתובות, קוף י' ב' עמוד ב', עתידין אילני סרק שיתענו פירות. כך אומרת הגמרה, היום אילני סרק לא נותנים פירות. ואילני סרק קולם נשמע כי אין להם פירות, אז הם מתגאים ביופי שלהם והכל, אבל אין להם פירות. עתידין אילני סרק שיתנו פירות, ייתן כלבנון פריו, יהיה דבר שאילני סרק ייתנו פירות. אז, והעניין, אני אדלק את הקצר בדבר, והעניין, אומר שמעתי ממורי, זיכרונו לברכה לחיי עולם הבא, כן? מביא את תולדות יעקב יוסף בשם מורו ורבו הבעל שם טוב, שיתרון האור הנמשך מן החושך. זה דברי פי חכם חן. זאת אומרת, הרעיון של עיקר הדברים כתוב בזוהר הקדוש, והבעל שם טוב הרחיב הרבה את הרעיון הזה, שאור, היתרון שלו ניכר דווקא כשהוא מגיע מתוך חושך. אם אדם נמצא כל הזמן במצב של אור, אז הוא לא באמת קולט, והוא לא באמת מבין כמה טוב לו. הוא יכול קצת להתרגל למצב, והוא בטוח שזהו זה, וזאת המציאות. הוא לא יודע כשהוא התחתן, קיבל דירה, הוא לא יודע מה זה לחיות בלי בית. הוא לא מבין מה זה להיות הומלס. אין לו מושג על מה מדובר. אדם שאוכל תמיד, מסודר את כל הארוחות שלו בזמן, לא יודע מה זה להיות רעב. הוא לא מבין בכלל מה זה להיות רעב. כמה שהוא חושב שהוא יכול להבין. דרך אגב, הרעיון, בקשר לרעיון הזה, יש לנו רעיון בספר הזמנים של הרבי ינקב מאישביצה, הוא אומר, יש מחלוקת בגמרה, פסחים דף קופחת עמוד א', על כוסות ששותים, האם זה צריך להיות באסבה. אז זה ברור שצריך להיות אסבה, אבל בשתי כוסות, ואנחנו לא יודעים באיזה. להלכה אנחנו יושבים, מסבים בשתיית כל הארבע כוסות, כי אנחנו לא יודעים אם זה השתיים הראשונות או השתיים האחרונות. ואם אנחנו נגיד ספייקה דרבנן לכולה, אז לא צריך בשתיים הראשונות ולא צריך בשתיים האחרונות, נבטל את כל המצווה. ולכן אנחנו למעשה מסבים בכל הארבע כוסות. אז הגמרא אומרת שם בלשון, אמרו לה, תרי קסה כמה צריך הסיבה? יש שאומרים שהשתי כוסות הראשונים צריכים את הסיבה. למה? דאשתה ודקמה תחילה לחירות, כי עכשיו מתחילה החירות. תרי קסה בתראה, שתי הכוסות האחרונים, מה דהה והאבה? כבר יצא לחירות, מה יש עכשיו לשתות בהסיבה? ואמרו לה, יש אחרים שאומרים ההפך, תרי קסי בתראה צריך הסבה, שתי הכסות האחרונים צריכים הסבה, האישה תדקהב עלי חירות. עכשיו אנחנו בחירות, שותים בהסבה, אבל מה יהיה, תרי קסי כמה? הקטע עבדי ענן, אנחנו עדיין עבדים היינו כאמר, אנחנו עדיין חווים את העבדות, אז מה יש פה לשתות? בעוד באמירת עבדים היינו לשתות שתי כוסות בהסבה. כך אומרת הגמרא שני צדדים. אז מסביר רבי ינקב מאישביצה, אומר ככה, העניין בזה, אומר, בשתי כוסות הראשונים מתחילה החירות. מתחילה כבר החירות, אבל מרגישים עדיין את העבדות. יש בזה מעלה. כי מרגישים את הטעם בחירות. כי מרגישים את העבדות, ויודעים כמה זה לא נעים להיות עבד, וצמאים לחירות. מתגעגעים לחירות. החירות היא משהו שמרגש אותך. אתה חי את זה, אתה נהנה מזה. זה משהו שהוא חי, הוא נוכח. התרי קסי בתראה, השתי הכוסות האחרונים, כבר אתה אומר הלל, מברך ברכת המזון, אחרי הסעודה. עקרת כבר בחירות לגמרי, אבל הספקת כבר לשכוח את העבדות. אתה כבר שכחת מה זאת עבדות, אתה כבר לא מרגיש טעם בחירות. חירות כבר לא מרגשת אותך, היא כבר נתפסת כדבר שמובן מאליו. כמו מי שהוא רעב ואוכל. ואם הוא עדיין לא שבע, הוא עדיין קצת רעב, אז הוא מרגיש טעם באכילה. הוא נהנה מהאוכל כי הוא עדיין קצת רעב. כששבע לגמרי הוא מפסיק לאכול, יש פה מעלה. הוא כבר לא רעב בכלל. הוא שבע לגמרי, אבל הוא כבר לא מרגיש את הטעם של השביעה. אין לו את ההתרגשות מהשביעה הזאת. יש בזה מעלה ובזה מעלה. המחלוקת פה בגמרה, הטעם של שני דעות, אלה שאומרים שתי כוסות ראשונים צריכים השבעה. למה? כי אשתה דקמת תחילה חירות, עכשיו מתחילה החירות. היא לא לגמרי חירות. זה היותר טוב, זה עדיף. כי יש טעם בחירות, יש געגוע לחירות. יש התרגשות מהחירות. תראי כסי בטרן, מדע אבא אבא, כבר היה. עכשיו הוא בן חורין, הוא כבר לא מרגיש, הוא שכח מה זה להיות עבד. קל מאוד לשכוח. הוא כבר שוכח מה זה להיות עבד. הוא כבר מורגל בזה, זה כבר תענוג תמידי. תענוג תמידי, כבר לא, יש סוד גדול של הבעל שם, טוב, תענוג תמידי, אינו תענוג. היא כדי אמרו, לא, תראי קאסי בתראה, אז הוא בן חורים לגמרי, שהוא כבר לא מרגיש בכלל את העבדות. אבל תראי קאסי כמה מרגיש עדיין עבדות. ענן עבדינן כתרוויו, אנחנו להלכה עושים את שתיהם. כי יש מעלה בזה ויש מעלה בזה. יש מעלה בתחושה של השחרור המוחלט מהעבדות שאין עבדות בכלל, ויש מעלה גם בלזכור את המרור, לזכור את העבדות, לחוות את ה... געגוע ואת ההתרגשות מהחירות שמגיעה לחיים שלנו. זה באמת רעיון שהוא לא כל כך קשור לנושא שלנו, אבל לא התאפקתי. זה שבאמת מתכתב מאוד חזק עם הרעיון הזה של הבעל שם טוב. יתרון האור הנמשך מן החושך. יתרון האור הנמשך מן החושך. עכשיו, יש בכלל זה יתרון האור הנמשך מחושך של עצמו או מחושך של זולתו. יש שתי אופנים. ואי ערב, ואי בוקר, יום אחד. והוא מעריך בזה. העולה מזה, כי תענוג התמידי אינו תענוג בעצם. כי אם התענוג שנקרא אור הנמשך מן החושך. והיינו, כי יש קטנות וגדלות בעולמות העליונות. בעולמות העליונים יש קטנות וגדלות, יש לפעמים שבאמת כמו נמשך אורות גדולים, לפעמים המצב הוא קטנות. וכן באדם, החיות רצו ושוב, החיות רצו ושוב, יש מצבים שונים. כי יש זמן, אומר התולדות יעקב יוסף, שהוא עובד השם בתכלית השלמות. ויש זמן שאינו עובד השם רק מצד ההכרח. הוא כבר לא, הוא לא, הוא לא. איך אומרים שאחד החסידים ניגש לאדמור ואמר, הרב, אני לא מסוגל להתפלל. אמר, אם אתה לא מסוגל להתפלל, אז תגיד את המילים. נכון, את התפילה, את ההתרגשות, אין לי. אז תוכל, אז תניח את התפילה ליד. אל תהיה כולך בפערו עליי, פערי עליו, חיבור לקדוש ברוך הוא כמו טבעת נישואין, בהתרגשות הזאת. אבל שים ציצית. תעשה את המצוות כלים ריקים, הרחנו בזה כבר הרבה, כלים ריקים. והכרח, שזה נקרא אילן סרק שאינו עושה פירות. מכל מקום, אחרי שיוצא מהבחינה הזאת שנקרא קטנות, הוא עושה את זה כמו ילד קטן בלי להבין בכלל. ונכנס בגדלות, אז יש יתרון האור מן החושך. ואת ובנייך תחיי בנותר, כמו שאומר אדמור הזקן במאמרי הקצורים. ודיברנו על זה בהרחבה ביורצייט שלו. יש יתרון האור מן החושך, שעל ידי החושך, שהיה לו תחילה, יש עכשיו יתרון אור בתענוג יותר. ואז נעשה כיסא זה לזה ונקרא עושה פירות. עתידין אילני סרק שיתענו פירות. היום זה אילן סרק. היום אתה עושה פעולות בלי להרגיש, בלי להתרגש, כלום. אתה עושה פעולות שאתה מרגיש הן כולן חיצוניות. אין פה כלום. מה אני? איפה אני ותפילה? איפה אני ותורה? איפה אני? מה אני קשור בכלל לכל הדברים הגדולים האלה? איפה אני וזה בכלל? תעשה, תעשה, תעשה לפי מה שאתה מסוגל, תעשה לפי מה שאתה יכול. עם עניין, בלי עניין, אתה כן מסוגל, אתה לא מסוגל. תחיה עם הקדוש ברוך הוא בצורה הזאת. והדבר הזה יתגלה בסוף כדבר כל כך מאיר, כל כך מאיר. שמעתי היום סיפור. היה במגפה בצפת, לפני שנים, בתקופת הבתיים. הבתיים מהבריץ'. והיו שם שתי אברכים שהלכו לטבול במקווה, הם לא יכלו לוותר בשום אופן על מקווה, הם הלכו לטבול במקווה ורחמנא ליצלן, נדבקו במגפה והסתלקו לבית עולמם. ואמר אז, אמר אז הבסעין, שהחיוב להאמין שהקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך תומתם. צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בזמן הזה של התומעה, שאי אפשר ללכת למקווה ואי אפשר להתאר כמו שצריך. ומי שלא מאמין בשוכן איתם בתוך תומתם, הוא אפיקורס. יש בדבר הזה אפיקורסות. ככה אמר הבסיין. זאת אומרת, זה דברים לא פשוטים. אם נתבונן רגע במבט מרומם יותר על הסיפור הזה. לא רק, כן מותר, לא אסור. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לאנשהו. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לאנשהו, הוא מוביל אותנו למקום שבו לא מתפללים במניין, ומתפללים. אי אפשר ללכת למקווה כל יום, אז תשוקע בין, ומאמינים לדברי חז"ל. ויודעים שהקדוש ברוך הוא לא נפרד מאיתנו גם אם לא היינו במקווה. השוכן איתם בתוך תומתם. גם אם הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. עוד פעם, זה דברים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו דרך הרופאים, דרך כל מיני דברים אחרים. הוא פשוט לוקח אותנו למקום הזה ונותן לנו להתמודד עם המצב הזה. ופה מגיעה עבודת השם שהיא היא במידה, אפשר לומר, זה יותר קשה מעבודת השם של גדלות. כשיש גדלות יש התרגשות, יש תחושה, מרגישים מה שעושים. פה זאת קנייה. זאת קנייה. אין כלום, אני לא, שום דבר לא מרגש בזה. אני לא מרגיש שאני עשיתי פה משהו. קל יותר עולה, וואו, ללכת למקווה במסירות נפש. איזה יופי. ללכת להתפלל בכל זאת, בבית כנסת. איזה גיבור. אני. איזה גיבור? אני. לא, תשאר בבית ותגיד איזה גיבור השם. בלשון של איש ביץ הזה נקרא, ליאיס מנוצח מהשם יסבורך. תן לקדוש ברוך הוא לנצח. לא, כי זה הרצון שלו, כי זה מה שהוא רוצה. והוא רוצה, שב בבית ותתגעגע. שב בבית ותעשה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. תכניע, תיכנע, תיכנע. סיפרתי השבוע את הסיפור עם הרב שח. בלוויה של רב חצקל אברמסקי. חצקל אברמסקי היה רב ברוסיה, והוא נעצר על ידי הקומוניסטים, והוא היה שנה וחצי בסיביר, והוא מאוד מאוד סבל, שם הוא סיפר הרבה סיפורים על התקופה ההיא. כי הוא, בתור ילד, הוא היה ממש מפונק, ואמא שלו הייתה עוטפת אותו, ומשב רוח קל היה גורם לו להצטנן. וכשהוא הגיע שם לסיביר, הוא עמד, ריבונו של עולם, הוא אמר, אנחנו יחפים פה בשלג. ריבונו של עולם, עד היום הייתי אחראי על עצמי, צינים פחים בדרך חיקש, התורה אומרת שאדם צריך לשמור על הבריאות שלו. אבל פה אני לא יכול לשמור, השמירה הזאת חוזרת אליך. הוא אומר, איפה? כל מקום, לפני ואחרי הצטננתי, ברגע הצטננתי. שם, שנה וחצי בסיביר, לא הצטננתי בכלל. אומר, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, הוא סבל שם מאוד. ותוך כדי הוא אומר, הוא קם יום אחד בבוקר ואמר, מודה, אני לפניך, ו... הוא היה חושב על מה שהוא היה אומר, כן, כי לכן הוא היה רב חצקל אברמסקי. אז הוא חושב, מודה אני לפניך, מלך, שחזרת? זה מה שאני מרגיש? תודה לקדוש ברוך הוא שהחזיר לי את הנשמה? אולי עדיף לא. ואז הוא אומר לו, שווה. שווה לי כל החיים האלה, כדי שאני אוכל להגיד מודה אני בבוקר. אני לא יכול להתפלל, אני לא יכול ללמוד. אין שבת, אין מניין, אין תפיל, אני לא יודע באמת מה היה לו, מה לא היה לו שם טרפות ודברים כאלה, אין לי מושג. ודאי שזה לא היה להיות בבית מדרש, כמו שהיה בסוף ימה בבית וגן, או בבני ברק בישיבת סלבודקה, או בלונדון, או וכולי. זה לא היה המצב הזה. אבל להגיד מודה אני אומר לפני הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה שווה לקום בבוקר, ולהודות לקדוש ברוך הוא שהחזיר לי את הנשמה, שאני יכול להגיד מודה אני שהחזיר לי את הנשמה. עמד הרב שח בלוויה של רב חצקל אברמסקי, ואמר, תדע לך שאני מקנה בך לשנה וחצי של סיביר. קנה? מה יש לקנה בזה? אמר, למדת איך להיכנע לפני הקדוש ברוך הוא. ללמוד קניעה לפני השם. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו, אז אני עושה את מה שהוא רוצה ממני. כי לא אני עושה את הרצון שלי, אני עושה את הרצון שלו. עושים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הרעיון הזה זה הרעיון של הקרפס. ירק, פשוט, ופה העבודה של הבן אדם קורית. ישאלו התינוקות. בוא נראה את זה בלשון של התולדות יעקב יוסף בפרשת דברים. בדרך פנימי, נראה לי. כי נודע מה שכתוב בפרי עץ חיים, הלכות פסח בסוד הכרפס, שהוא קטנות ראשון, גימטריה שין, שעולה כמספר שין סמך, כ-360, ובזה יובן, עתידין אילני סרק שבארץ ישראל שיתנו פירות, כי סרק גימטריה כרפס. אמרנו כשאדם עושה פעולה, וזה רק מהתרגשות והתלהבות, זו פעולה חיצונית, כלים ריקים, איך זה נקרא? אילני סרק. ועתידין אילני סרק שיתנו פירות, סרק גימטריה קרפס, שהוא גימטריה שין, קטנות ראשון, תואר חושך. ויש יתרון לאור הנמשך מן החושך שנעשו כיסא זה לזה, בסופו של דבר מהחושך הזה יצא האור הכי גדול. אם כן, גם אילני סרק עתידים לעשות פירות, כי זה גורם לזה, והיא ערב ויהי בוקר יום אחד ואבן. בא משה רבינו, ואני חייב לראות את להגיד לכם את הפירוש של התולדות יעקב יוסף. הוא אומר, אלה הדברים אשר דיבר משה. מי זה משה? רבן של כל הנביאים, רבן של ישראל. הוא מדבר על כל ישראל, שהיו אז דור דעה. והם כולם יחד, כן, זה דברים נעלמים, אנחנו לא יכולים אפילו להשיג את המצב הזה. משה עם עם ישראל, משה מלמד תורה לעם ישראל, אלה הדברים. והוא בא לחזק אותם בעבודת השם. אז הוא בא להגיד להם, תדעו לכם, יש מצבים שאדם מגיע לגדלות, יש מצבים שאדם בקטנות. שלא יתמוטט. במדבר, בערבה, גם אם יש זמן שאדם דומה למדבר שמם, שהוא לא יכול לעבוד לעבודת השם, בחינת ימי הקטנות, שנקרא אילן סרק שאינו עושה פירות, מכל מקום, אחר זמן שיבוא לבחינת הגדלות, שנקרא בערבה, מלשון ערבות, שערבה עליו יותר התענוג, זה ערב עליו, אז נמשך לאור מן החושך, אז נעשה כזה וזה, אילני סרק נקרא עושה פירות, להבן. אומר גם בזוהר, לפעמים נקרא ארץ כנען, לפעמים נקרא ארץ ישראל. אומר, כשבקטנות נקרא ארץ כנען, ובגדלות נקרא ארץ ישראל. עתידין אילני סרק יבוא לימי, לארץ ישראל, לימי הגדלות, גם אילני סרק יעשו פירות. עכשיו, יש עוד שתי בחינות בעבודת השם, מול סוף. אומר, כתב במקום אחר, בשם הבעל שם טוב, בשם מוירי זללה, למה ניתן רק ממתת שערי בינה למשה ולא שער החמישים? זאת אומרת, בראשונה, חפה לפעמוד ב', אומר שמשה קיבל ממתת ותחסרהו מעט מאלוקים, הוא קיבל 49 שערי בינה בלי שער החמישים. הוא מתרד, תרץ הבעל שם טוב, כי שער החמישים הוא בעצם חוזר ומתחיל 50 שערים למעלה מזה. תגיע לשער החמישים, אתה באפס. ואז יש לך 1, 2, 3. גבוה ביותר שאתה יכול להגיע זה 49. ככה אמר הבעל שם טוב. וכן למעלה למעלה עד אינסוף, כי שנת 50 די יובל עולה לכאן ולכאן, לפי הגמרא בראש שנה דף ט' עמוד א', האם שנת יובל נספרת או לא, זה מחלוקת גדולה גם בראשונים, לא ניכנס לזה עכשיו. יש לזה גם משמעות לספירה שלנו היום, של מניין השנים, מחלוקת גדולה. זה אמר הבעל שם טוב, שבעצם תמיד 49, כי ה-50 הוא בעצם ההתחלה של הספירה החדשה. נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, כך זה נקרא בלשון של ספר יצירה. כל סוף הוא גם התחלה, כל התחלה היא גם סוף של משהו אחר. אומר העניין הוא שהיית רק למעלה. מה זה רק למעלה? כתוב בברכות, היית רק למעלה. אומר כי גלגל חוזר בעולם, וכשהוא למעלה אז הוא צריך לרדת למטה. זה סדר הגלגול, היית רק למעלה, לא למעלה ממש. אלא כמעט, אחים ורקים זה מיעוט. כמעט למעלה אתה תהיה, כמעט למעלה אתה יכול להחזיק מעמד. אם אתה תגיע למעלה לגמרי, אתה תרד. אז, אבל אם אתה תהיה רק למעלה, אחים ורק עם מיעוטים, כמעט למעלה, אבל לא באמת למעלה, אז אתה יכול להחזיק. טוב, זה באמת לא הנושא שלנו. אבל נעוץ סופם בתחילתם, כשהוא בסוף, שזה למטה, אז אין חשש שהוא ירד למטה יותר. נכון? כי אין המקום לרדת יותר. הוא חייב לעלות, לפי סדר הגלגל. אז נעוץ סופם בתחילתם. אז אומר, אם ככה, יש לאדם להתחזק ולעמוד על עומדו בעבודת השם. גם כשרואה שהוא בתכלית הירידה, הוא רואה את עצמו, אני, תחליט הירידה, אני הכי נמוך שיש, אין יותר נמוך ממני, אני הכי גרוע בעולם. וואו, אז אתה באמת קרוב להיות מאוד מאוד גבוה. למה? כי זה עוד פעם, זה גלגל, זה נעוץ סופם בתחילתה, אנחנו אומרים, רואים מישהו עומד בכותל, יצא גריבון עולם, פנצ'ר, פנצ'ר. אז מה אתה צריך פנצ'ר? אמר, לא, אני עכשיו על הגלגל, ובגלגל למעלה, אז אני מבקש שיהיה פנצ'ר שזה יעצור פה. אז אין דברים כאלה. החיים הם גלגל והם מתגלגלים, וגם ברוחניות כל הזמן זה גלגל. ולכן אם אתה מרגיש מאוד מאוד למטה, אל תתמוטט. מול סוף, אתה מרגיש מול הסוף, לחזק לב עובדי השם יתברך, גם שרואה את עצמו, שהוא בסוף המדרגות, אז נעוץ סופם בתחילתם, זה מול סוף, הראש הוא נגד מול הסוף, הסוף זה מול ההתחלה, תמשיך, 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 אתה קרוב, אל תברח במרור, אל תברח במרור, אל תיפול עכשיו, ברגעים האחרונים לפני הגאולה, ככה, זה הזמן, דברים גדולים קורים פה בעולם, דברים גדולים קורים, הכנעה, לפני הקדוש ברוך הוא, לתקן את הכל, לקדש את הכל, לקדש את כל המציאות. מחשבה אחת של קניעה. רב יהודה עדס מספר, ראש עיבת כל יעקב, מספר שאבא שלו, רב יעקב עדס זצל, שכב 150 יום או משהו כזה, הוא שכב משותק, לא יכל לדבר, ורב שלמה זלמן אוירבך זצל, הגיע לבקר אותו. אז הוא דיבר אז עם רב יהודה עדס, הוא אמר לו, תדע לך, מחשבה אחת, שעוברת בראש בזמנים האלה, יכולה לקדש את כל החיים מתחילתם. והרב עדס הבין שהוא מתכוון לנקודה הזאת, מחשבה של קניעה, של אני מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא שולח. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה מה שיהיה. המחשבה הזאת יכולה לקדש את כל החיים מתחילתם. הקדוש ברוך הוא שם אותנו במצב כזה, אל תתייאש עכשיו, מול סוף, אנחנו קרובים מאוד להתחלה. אם זה נראה באמת נורא והיום, אם הלב נשבר כל יום מאוד בשורת איוב, ועוד בשורה נוראה, ועוד יתומים, ועוד... יש פה משהו גדול קרוב לסוף, לא לברוח במרור, לא לברוח עכשיו, להתחזק ולדעת, להאמין, שמה שהקדוש ברוך רוצה מאיתנו עכשיו, לעשות עכשיו מה שהוא רוצה מאיתנו עכשיו. יש סוג שלישי, בין פרן ובין תופל, הוא אומר שיחיות רצו ושוב, יש זמן שאדם מבחינת הקטנות, אבל יש הצדיקים באותו זמן שלומי אמוני ישראל הם מבחינת הגדלות. אז מתאחדים יחד, מתחברים יחד, ולכן גם אם בקטנות יש גדלות, וזה כלל גדול שלא ימות לעולם, והבן, ככה הוא שמע מרב נחמן קוסובר, שבדבר יפי חכם חן, להזיר גדולים על הקטנים, להתחבר יהודים ביחד, באחדות, ואז אין נפילות. בין פרן ובין תופל, הוא מדבר, משה רבינו לימד את עם ישראל שלושה כללים לזמני קטנות. דבר ראשון, תדע לך שמהקטנות הזאת עוד יצא גדלות גדול מאוד מאוד מאוד. זה קרפס, זה אילנות סרק, זה עוד יוציא פירות. יתרון האור מן החושך. דבר שני מלמד משה רבינו את עם ישראל. מול סוף, מול הסוף יש את ההתחלה הגדולה ביותר שיש. נעוץ סופם בתחילתם. ודבר שישי, תתחברו ביחד באחדות, הגדולים עם הקטנים, בשם כל ישראל, ואז מגיעים באמת לתיקון אמיתי. הרעיון הזה בעצם שאנחנו רואים בקרפס מקרב לנו את הדברים מהירק הפשוט שאנחנו אוכלים שישאלו התינוקות לבין הקטנות בעולמות העליונים שנמצאת אצלנו גם כן בחיים שלנו, שדברים לפעמים הם קטנים, מתעסקים בראש קטן, בחיים קטנים, בדברים קטנים ופשוטים. הקושניצור מגיד בעבודת ישראל, יש לו במאמר ליום שני של פסח, הוא מדבר שם על כל עניין ספירת העומר, ויש הרבה חידושים שם. תוך כדי הוא מסביר את השאלה של החכם. הבן החכם שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? הוא שואל, אומר ככה, הרי הסדר הוא, לא ניכנס לזה עכשיו, שבליל א' בפסח מגיעים כל התיקונים עד שבועות, ואחר כך זה מסתלק, ואז באים ועובדים על זה כל ימי ספירת העומר, 49 יום, דרך העבודה שלנו להביא את האור הגדול הזה. אז מה העדות והחוקים אשר ציווה השם? לספור אחר כך ספירה, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, עד שמגיעים לתיקון הזה. הכל כבר נמשך עכשיו. מה התירוץ? ביום טובה, היה בטוב, וביום רעה, ראה. כך אומר הפסוק בקהלת, אומר הכל שניצר מגיד, ועבוד עש ישראל. היינו, יש באדם מוכין דגדלות, ושעות שיוכל לעבוד את בוראו בבהירות ובהתלהבות. הוא מרגיש טוב, הוא רואה הכל, ברור לו מהתפקיד בעולם, הוא מתלהב לעשות את הדברים הנכונים. זה טוב, זה נחמד, זה גם טוב וגם מתוק. אבל יש עיתים, יש זמן שמסתלק ממנו המוכין. הכל כבד, הכל קשה, נשאר בקטנות. הכלל שצריך האדם לזכור, בשעת מוכין דגדלות, הגדלות, כשטוב לך, כשהכל הולך בהתלהבות, להכין את עצמו ולעשות רושם בקרבו, הגם שיסתלק ממנו ההתלהבות, לא ייפול לגמרי, חס ושלום, ויהיה מהמנצחים קרבה, שימשיך לנצח את הקרב, ויתחזק וישאם בהשם. אמור אל הכהנים ואמרת, פירש רשי להזיר גדולים על הקטנים, היינו, בזמנים הגדולים שלך, שאתה מוכין בגדלות, מרגיש טוב, תזהיר, מלשון להאיר, להאיר גם, אבל גם להזהיר את עצמו על הזמנים הקטנים שלך, על הקטנים, על הקטנות, לחזק את עצמו. גם כל הזמנים, שבתות, חגים, שיש זמן התלהבות, בחשק נפלא לעבודתו יתברך שמו. צריך האדם להכין את עצמו על ימי החול הבאים, שיהיה מקושר גם כן בבורו יתברך שמו. זה תמיד ללוות מהזמנים הטובים. טוב עכשיו, תהנה מהטוב הזה, אבל תוציא מזה משהו הלאה. אומר, עד כדי כך, אומר הקושניצר מגיד, אומר, ביום ראשון דפסח, אומרים חזל הסימן, את בש. מה זה את בש? היום שחל ביום ראשון דפסח, זה היום יתישה באב. נו, לא, אתה נמצא עכשיו באלף דפסח, אתה חווה עכשיו גאולה, אתה מרגיש עכשיו הקדוש ברוך הוא שעמדה על אבותינו ולנו, והוא נמצא איתנו ושומר עלינו והוא דואג לנו, גם בתישה באב תזכור את זה. תחזיק את עצמך עכשיו כל כך טוב שאפילו בתשעה באב, ביום הירידה מכל המדרגות, אתה גם תהיה מקושר בעבודת השם יתברך. שאז לא תתייאש, כי אתה תחווה את ליל הסדר כל כך חזק, ותחיה את פסח כל כך טוב, שגם תשעה באב יראה אחרת. ביום טובה היה בטוב, ואם ביום טובה תהיה בטוב כמו שצריך, ביום רעה ראה. ביום הרעה אתה תראה את היום הטוב, ואתה תוכל להחזיק מעמד, תוכל לנשום. גם בירידת המוחין, תכין את עצמך לימים הקשים שלא תיפול בהם. אגרה בקציר מאכלה, לחל נמלה, עצל, ראה, דרכיה וחכם, כעדין קמצה, כן? תלמד מהנמלה, תכין מהזמנים שיהיה שפע, אל תהיה עצל, יושן בימים האלה. תכין מהזמנים הטובים לזמנים הפחות טובים, בזמנים הטובים תאסוף, תעבוד. ואז יהיה לך, אומר, זה העניין בפסח, אומר הקושן, זאת אומרת, סידרו לנו חזל קדש, ואחר כך לאכול את הקרפס. היא בשעת הקידוש, מוכין דקטנות. צריך לעשות הכנה למוכין דקטנות שבא על ידי הקרפס, לרמז את העניין הזה. קרפס, מוכין דקטנות, על ידי המצוות והכוסות, נעשה הכנה על ימי הספירה שאחר כך, שלא ייפול לגמרי. אומר מה שאין כדי, אם היינו מתחילים, במוחין דקטנות כמו בגרפס. ובספירה לא היינו יכולים לגמור את המלאכה כמו שצריך. אז הוא אומר, לכן בזה מתורץ קושיית הבן החכם, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל המוחין? ואז הוא אומר לנו, יופי, עכשיו תתחילו לספור ותכינו את עצמכם מהיום הזה והלאה. רב צודויק, בספר פריצניק, זה נמצא בראשית, קונטרס את האוכל, באות את זיין, הוא מדבר על טיבול ראשון דקרפס, הוא אומר, ידוע סודו מהאריזל שרומז למוחין דקטנות. הוא אומר, חזל הרי אומרים, שמה העניין של קרפס? שיקירו התינוקות וישאלו. הוא אומר, האריזל אומר שזה מוחין דקטנות, מקביל בכוונה ליקירו התינוקות וישאלו. מה זאת שאלה? שאלה זה דבר שמיוחס לתינוקות, לקטנים. למה? כי מצד הקטנות יש היעדר ידיעה. ומכל מקום צריך דעת, קצת דעת, וצריך קצת מוחין דקטנות כדי שיקיר לשאול. כן? כך קבעו חכמים. כי ישאלך, הסיפור של יציאת מצרים נעשה בצורה של דרך שאלה ותשובה. אפילו אדם שעורך סדר לעצמו, נכון? הוא גם שואל את עצמו. מה זאת השאלה? זה הסדר שהקדוש ברוך הוא קבע בלילה הזה, להשיג את האור, זה על ידי שאלה משיגים תשובה. מה זה בעצם שאלה? שאלה זה קטנות, שאלה זה אב המיני, שאלה זה מקום שהדברים לא ברורים. לא, 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 דרך החוסר בהירות הזה, אתה תגיע לבהירות הגדולה. דרך החוסר הבנה הזה, אתה תגיע להבנה הגדולה. דרך הלא מובן והקשה שיש לך, יבוא הקל, הנחמד והנכון. זה הדרך, כשאתה רוצה לברר סוגיה. אם אין לך שאלות, כנראה לא הבנת את הסוגיה. תשאל, תתקשה. משהו לא ילך טוב, ואז אתה תצליח בעזרת השם להבין. הצורה של הלילה הזה זה לחוות את הדברים, לא רק בזכירה, אלא בדרך שאלה ותשובה, של הקטנות וגדלות. סדר השגת, השאלה משיגת התשובה. על ידי הקטנות הקודם, נעיר בו אחר כך הקטנות. ואור הקטנות של השאלה זה על ידי אכילת ירקות בטיבול ראשון. שירג כגורר לי, רק שמכל מקום בקטנות, כן? הגמרא אומרת שלא בעשירותי אכלתי ירק ולא בעניותי אכלתי ירק. כשהייתי אני, לא היה לי כסף לירקות, אז אכלתי רק לחם. אבל כשהייתי עשיר, אז מה, במקום לאכול ירקות, אני אוכל, כמו בשבת, אז אני אוכל בשר ודגים, מה אני צריך לאכול ירקות? הירקות זה משהו של עניים, אבל זה עשירות של עניים. אומר, קצת דעת זה כן, אסר לליארקה. בעשירות הדעת, אומר, מאכל בגשמיות, כך גם יש את רוחניות הנפש. זה באופן כללי דבר גדול. צודק מדבר על זה בכל קונטרס אייס אויכל בהרחבה, שהאוכל מאוד מאוד משפיע על הרוחניות של הבן אדם. אומר, הגמרא אומרת שם במרובה שהוא לא יכול להגיד לו תשובה על הגמרא, כי, על השאלה, כי לא אכין לה ביסר דטורה, לא אכלתי בשר שור. כאילו. אז יש פה כל דבר. עכשיו, מה קורה פה בעצם? ירק זה מזון קטן. עוד רגע נראה את זה בדברי רבי ינקב מישביצה, הוא מרחיב את הדברים יותר, מאוד משלים. הוא אומר, הכוח שלו, שזה קטנות, זה גורר לתאוות. ומוליד שאלה. מה זה שאלה? תאווה לדעת תשובה. כל עניין ליל פסח וכל קדושת הפסח, זה לקדש את הדיבור על ידי האכילה. שהמאכל מזון הנפש, והוא אוכל כשיפתח לו הפה ויתחיל לדבר. כל מאכל מוליד דיבורים מיוחדים. וכן כל כוס. ולכן הוא רוצה לקחת לו מרחיב בזה להבין את העניין של אכילה ופסח, אבל יש פה קשר חזק מאוד בין האכילה ופסח, וכשאנחנו באים לאכול בפסח את הקרבס, אנחנו בעצם מזמינים את השאלה של הקטנות. מה זה בעצם ירקות? אז בואו נבדיל שנייה בין אילנות לירקות. בספר הזמנים, על הגדה של פסח, הוא מרחיב בזה, ואומר שאילן, גם בקבלה, מורה על גדלות מאור עתיקה. למה? הרעיון הוא, בוא נעזוב שנייה את המושגים בקבלה, בפשט, אילן גודל מעצמו. הוא לא צריך זריעה חדשה כל שנה, נכון? בכל פעם. רק נוטעים פעם אחת, והנטייה הראשונה פועלת אחר כך מעצמה, בכל שנה, בט"ו בשבט עולה שרף באילנות, ומגדל פירות. יש בו כוח השפעה תמידית. נכון? עץ, אילן, לפעמים הוא לא יעשה פירות, עדיין יש לו תקווה. מריח מים יפריח, כן? יבוא מים, יבוא זה, הוא יתמלא הקדוש ברוך הוא חסד עליו, ישפיע בו, הוא יחזור לאיתנו, הוא יחזור לכוחו הראשון. וכך יש גם כן קדושה שאדם קונה בדברי תורה, שזה בניין הדעד. רק מה, אדם לא מושלם, הוא צריך עדיין ישועה, יש לו, איך הוא קורא לזה בשפה שלו, רבי ינקב משביצה, בליטה בליבו, שבמקום הזה הוא צריך לישועה. למרות שיש לאדם הרבה שינויים, כמו שקורה בעולם הזה, יין משמח לב האדם ושר בשירים הלב רע, האדם זז לפה, זז לפה, יש לו מצבים שונים. למרות זאת, יש דברים, יש זמנים שהיין לא משמח אותו. אומר גם במציאות, בפיזי של העולם, גם ברוחני של העולם, בעבודת השם, יש הרבה שינויים. רק מה? לאדם יש לו את הבליטה הזאת בלב, את המקום הזה בלב, שבו זה, זה נקרא בליטה, אני לא רוצה עכשיו להרחיב יותר מדי, אבל במאה השילוח יש עריכות בזה, שאדם מזהה את המקום שאותו הוא צריך לתקן, לפי הבליטה שבו. זאת אומרת, אם הכל הולך לך חלק, ופתאום אתה נתקע במשהו, אופה, פה נתקעת? פה יש לך מה לתקן. פה התיקון שלך בעולם. רבשי שואל איפה צריך ל... שלמה המלך שואל את רבשי איפה צריך לבצע, סליחה, מנשה שואל את רבשי איזה מקום צריך לבצוע על הלחם, נכון? אומר לו, הוא לא יודע לענות לו, מה עונה למנשה בסוף? מאיפה שהוא שרוף. זאת אומרת, איפה שיש בליטה, איפה שיש משהו שהוא שונה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. איפה שיש משהו שהוא שונה, הוא גדול, פה העבודה של הבן אדם נמצאת. ולכן יש מקום בלב של האדם שהוא צריך ישועה. והקדוש ברוך הוא ייתן, ימלא חסד, הוא יושיע אותו. זה אילן. הוא בעצם יש לו יציבות, הוא קיים, יש לו את העתיד שלו לפניו, הוא איכשהו די מסתדר לבד. הוא צריך עזרה מהשמיים, אבל הוא די מסתדר לבד. ירק שונה לגמרי. ירק, אתה זרעת יש, לא זרעת אין. אם הצמיחה הזאת לא הצמיחה, הוא מתייבש, לא נשאר ממנו כלום. הנביא משתמש כל הזמן עם המשל הזה להגיד, כל הגויים האלה שאתם מפחדים מהם, כירק דשא ייבולון, הם לא כמו עץ שעדיין יש לו סיכוי לחזור, אלא כמו ירק דשא, זה נבל, לא נשאר מזה כלום. יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוקינו יקום לעולם. ירק, התכונה שלו, כשהוא מתייבש לא נשאר ממנו כלום. ירקות, לכן גם נקראים בדרך כלל מאכל בהימה. זה מראה על קטנות מאוד. יש, אין, אין, יש, זהו, אין לו הרבה קיום, אין לו עמידה, אין לו גדלות, אין לו שפע עצמי, הוא מאוד מאוד קטן, מאוד מבוטל. כמו כן, הקדושה אשר הכניס השם יתברך בלב האדם בלי דעתו, כשאדם לא באמת מוכן, לא לומד תורה וכך מבין דברים, אלא מקבל משמיים, זה כערך ירק נגד האילן, שתמיד צריכים להשקוטו, והשקיטה ברגלך כגן הירק, השפעה שצריכה תמיד להוספה, אין בכוח השפעה קבועה. ואם רק יסיר הקדוש ברוך הוא את השפעתו, לא יישאר מצד האדם מאומה. עכשיו, לכן ירק רומז לגאולת מצרים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בעתיק התל ימילתא, זה היה בלי הזמן. בלילה הזה נפתח אור השם יתברך בשפע. למרות שעם ישראל לא היו ראויים. ישראל דבוקים באורו יתברך, ומזה יוכל האדם לקח לו תקיפות גדול, לומר, מה שיעשה הזמן יעשה השכל. ואחר זה בן אדם אומר, מה, אני אעשה את זה כבר היום. במקום לחכות בסבלנות שהזמן יגיע, הוא כבר רוצה לקבוע עובדות בשטח. הוא רוצה להשיג את האור בבת אחת, בלי הדרגה. הוא לא רוצה ברורים, לזה אוכלים קרפס, מאכל בהמה, להורות שאין לאדם עדיין שכל להשיג את האור בבת אחת, שהרי גם גאולת מצרים גם כן לא נגמר רק עד אחרי כמה ברורים, וזה בחסדי השם יתברך, כי באם ייפתח מקור האור, יכלו כוחות הגוף להתבטל, דבקות לקדוש ברוך הוא, נפשי יצאה בדברו, וכל שכן אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם, עם ישראל אומר, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד, וכל שכל... כל העניין שאדם יוכל להשיג על ידי רבות הימים שיודיעו לו חוכמה, רוב ימים יודיעו חוכמה, כמה שעובר זמן אדם קונה יותר, אדם יכול להשיג על ידי עוצם יגיעה והערה מהשם יתברך בפעם אחת. ולזה נתנו חכמים עיצה שלא ירצה לקבל יותר מהראוי ויותר משכלו, לא לקבל הכל בפעם אחת, שגם שאין שום עיצה לאדם צריך לעורר מהתיקה שיבוא השפע. אבל בכל מקום שאדם יכול להגיע על ידי עבודה, לא יפתח השם יתברך אורו בבת אחת, רק בשובה ונחת. ולא יעשה השכל מה שיוכל לעשות על ידי הזמן. נכון? אם יש זמן, אז זה יקרה דווקא על ידי הזמן. ולא ירצה לקנות עולמו בשעה אחת, שלא יושלם במהירות, אך יחבר עצמו לקבל האור בהדרגה, בדעה נכונה כפי כוחו, וכפי מה שיבין בעצמו שהוא יכול לקבל, ויקרב עצמו בדעה קטנה. וכל מה שיעשה השכל יעשה הזמן כדי שיאריך ימים. ימים ידברו ורוב שנים יוסיפו חוכמה, ימים ידברו שעל ידי זה יוכל לקנות אוספות חיים לחיות יותר, כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה שיוכל לקנות אוספות חיים שהשם יתברך חפץ בחיי אדם גם בעולם הזה. יסוד הדברים זה קצת קשה להבנה, אני אנסה להסביר את זה במילים שלי. מה שבעצם אומר זה ככה, יש ירק ויש אילן. אילן זה שפע גדול שמגיע מהשמיים. ירק זה פשוט, הוא מקבל את השפע שלו רק עכשיו. מה ההבדל ביניהם? אילן זה דברי תורה. אדם משקיע, אדם עושה, ואז הוא מקבל את השפע. האדם הכין כלים והשפע הגיע. ירק, אין כלים, אין כלום. הגיע השפע, יש. לא הגיע, אין. זה המצב של ירק, הוא ממש תלוי. אין לו שום כלי להכיל את האור מעצמו ולהחזיק אותו ושום דבר. מה שהוא מקבל זה מה שיש לו. אנחנו נמצאים עכשיו בליל הסדר, ואנחנו הולכים לאכול קרפס. מה אנחנו באים לרמז עם הקרפס הזה? ראינו מקודם בקושניצר מגיד בעבודת ישראל, שהוא אומר מה העניין של קרפס? שהוא בא ואומר לך, יש קטנות, ותכין עכשיו מהגדלות אל הקטנות. ואומר, ומה העדות והחוקים והמשפטים, נמשך כל השפע בגדלות גדולה בלילה הזה, אז למה צריך אחר כך את כל הקטנות? כי תזכור לקטנות הזאת. בא בעצם, כמו שהוא לומד את זה פה, רבי ינקב מאישביץ אומר, פה ישאלו התינוקות, התינוקות שאין להם כוח לקבל מעצמם, אין להם שכל לקבל מעצמם, והם שואלים, כי השאלה, עצם השאלה היא מקום שבו אני לא כל כך מבין את מה שקורה, ובמקום הזה אני בליל הסדר מכניס את הכרפס ואומר, אל תרוץ קדימה, אל תזדרז יותר מדי, אל תחטוף מה שלא מגיע לך. תדע שיציאת מצרים הייתה כירק, לא היה לנו כלים, לא היה לנו כלום, הקדוש ברוך הוא השפיע עלינו שפע. ואחר כך התחלנו את התהליך של ספירת העומר, להתחיל לעבוד על הדברים כדי להגיע באמת אל השלמות בשבועות, באורך זמן. כי זה הצורה הנכונה באורך זמן, אבל אל תנסה לחטוף הכל בבת אחת. יש אורות גדולים בלילה הזה, אבל אל תשכח את הקטנות, אל תשכח את ההתמודדות של הקושי, אל תשכח את הקרפס, כי הקרפס הזה שבו האדם מתמודד, בו האדם נמצא באילן סרק, זה קדוש, זה גדול, זאת העבודה של האדם, לזכור בליל הסדר, בגדלות הגדולה, אחרי קידוש, כשנמשך כאלה אורות גדולים, לזכור את הקטנות, לזכור שכשיצאנו ממצרים היינו קטנים לגמרי, שום דבר, רק חסד מהקדוש ברוך הוא, ואז לשלב את הדברים ביחד, מהקטנות לגדלות ומהגדלות לקטנות, עד שיהיה לנו עולם שלם, עולם מאיר, עיר, עולם שהצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה.